אתה א',
תנה נמה, תנה קמה, תנה מקפלת את הפיג'מה, אמא אומרת יופי דנה, שלום כיתה א', תנה נמה, תנה קמה, את הירקות על הכתפיים היא שמה, ועם תפוח ועם בננה, שלום
לכם, שלום לכם מאזינים יקרים ותודה שהגעתם היום לכיתה שלנו. טוב, שלום, ערב טוב. שנת הלימודים נפתחת מחר, לפחות חלקית, כן, שזה גם הישג מאוד גדול. היו שנים שלא נפתחה בכלל.
נכון.
זהו, ואני רציתי לשאול אותך יעל, מה תאחלי לילדי ישראל אלה שכן פותחים את השנה?
טוב, אז קודם כל שתהיה להם בגדול חוויה טובה ומרגשת מחר. יום ראשון ללימודים זה תמיד יום מרגש, אני לא יודעת איזה אסוציאציות זה מעלה לך, אבל אני עד היום זוכרת את המבט המאוד מאוד מודאג של אמא שלי, כשנכנסתי לכיתה א', מבט כזה מודאג של שהכל יהיה בסדר, שמתחילים חוויה חדשה. זה חוויה חדשה, כל שנה זה חוויה חדשה. אז קודם כל שתהיה להם חוויה טובה, אבל את החוויה הטובה הזאת צריכים לעשות כמה גורמים חשובים, שחקנים חשובים. אז קודם כל שיהיו להם מורים באמת טובים, מקצועיים, כאלה שעברו מסלול הכשרה, הוראה מלא, שמבינים, שמכילים, שהסגל של סגל בית ספר בכלל לא יהיה באומס נורא גדול, בגלל שחסרים להם אנשי כוח אדם, שהם יהיו קשובים להם, שידעו שבית ספר זה לא רק לימודים ושינון, אלא גם ערכים וחוויות, והכרה של אנשים אחרים, והכרה של בכלל נושאים ודברים אחרים. והכי חשוב שלא יהיה אומס על אותם מורים מדהימים, ועל יועצים ואנשי סגל אחרים, שיהיו קשובים לילדים לא רק לעניין של הלימודים, גם לבעיות הקטנות, גם למה שקורה בתוך הנפש. שתהיה חוויה טובה, לא בטוח שזה יצליח עם כל האתגרים של מערכת החינוך.
אז אני רוצה לאחל לתלמידי ישראל כמה וכמה דברים. קודם כל, שיהיו לכם מורים. אני לא מדברת על מורים מקצועיים, או מורים שיוכלו לתת לכם תשומת לב, אלא מורים, אנשים עם דופק שיעמדו מול הכיתה, ויוכלו לדבר איתכם, שזה גם, אם אפשר קוהרנטי, זה בסדר, כי היום מערכת החינוך נאלצת לקבל אנשים שלא סיימו בגרות, שלא סיימו סמינר, שאין להם מושג, אז אנחנו לא מצפים להרבה, אנחנו רק רוצים שיהיה מישהו בכיתה. בסדר? מישהו בכיתה, נתחיל עם זה. הדבר השני שאני מאחלת לכם, תלמידים יקרים, זה שהתקציב, תקציב החינוך שיגיע בשנת 2023 ל-81 מיליארד שקלים, חלקו הקטן יגיע גם אליכם. חלקו הקטן, כי מה קורה? מתוך ה-81 מיליארד האלה, 60 הולכים לחינוך החרדי, ואם מזלכם רע ואתם שייכים לחינוך החילוני, אז מה שנותר לכם אולי הוא לבקש מהתלמידים בחינוך הדתי, ממלכתי, חרדי, ללמד אתכם תפילות, כי זה בעצם מה שתוכלו לעשות כדי להתפלל שגם איזה גרוש שניים יפלו לכיוון שלכם. ואני אסיים עם עוד בקשה אחת. אנחנו רוצים לבקש בשבילכם, ילדי ישראל, ששר חינוך יהיה קשוב אליכם, ושלא יתעסק למשל עם המינוי של יושב ראש יד ושם, נגיד, או עם כל מיני משברים קואליציונים, סתם שישים את תשומת לב אליכם, ילדים חמודים, ובאמת שתהיה לכם שנה נפלאה. באמת, באמת שנה נפלאה.
איזה מזל שעוד מעט צהורה.
Here comes the money.
Here we go.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם יעל הילון וליאת רון.
טוב, אז אחרי באמת הפתיחה מאוד מאוד רגשנית ומקסימה הזאת שלך, שלי פחות, מלא ציניות, אבל בואי תגידי לנו מה יש בתוכנית היום.
זהו, אז אנחנו גם נתעסק בכלכלה, ואנחנו מדברים על נתונים שהתפרסמו השבוע, עליית החמרה במצב החברות והעסקים הקטנים, כאשר בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה חדה של כ-84% במספרם של אותם חברות ובתי עסק שפנו לבתי משפט לאחר שהם נקלעו לחובות. עורך הדין הדין רועי כהן, נשיא לשכת העסקים הקטנים, יהיה איתנו. האם מתווה צמצום התורניות למתמחים שמועסקים בבתי החולים בפריפריה, שאמור להתחיל מחר, אכן יצליח? האם בתי החולים הללו ערוכים למלא את המחסור בכוח האדם בעקבות המתווה החדש? פרופסור סלמן זרקה, מנהל בית החולים זיו בצפת, יהיה איתנו. מדוע העלים משרד התחבורה דוח שפורסם השבוע באתרו והזהיר מקריסת התחבורה הציבורית? אודי עציון, כתב התחבורה והרכב של וואלה, שחשף את הסיפור המעניין הזה, ירחיב בעניין.
את יודעת, יש לי כל מיני השערות, אבל נשאיר אותם אחר כך. כן, איפה הכסף? העורכת יעל אילון מפיקה, מלי בנימין, אבל השידור שקד וולפין, ובדיגיטל עדן בן ארי, עינב אורגד ומאורטה, ואנחנו פותחים בכותרות. מחיר הדלק יעלה הלילה בחצות ב-18 אגורות. מחיר ליטר בנזין לצרכן יעלה לרמה של 6 שקלים ו-94 אגורות. שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצווים המפחיתים את מס הבלו ומס הקנייה בשקל, מהלך שבלם את מלוא העלייה במחיר. משרד הבריאות יחייב לראשונה שימוש במדבקות אזהרה יהודיות על חפיסות של משככי כאבים אופיואידים. ההחלטה החדשה תיושם ברקע עתירה לבגעת שהגישו מספר עמותות לזכויות אדם. הדס זיו, סמנכלית תוכן ואתיקה בעמותת רופאים לזכויות אדם, שפועלת להגברת השקיפות בשימוש באופיואידים, אומרת לאיפה הכסף, כי מדובר בצעד חשוב.
עד היום מטופלים שקיבלו אופיואידים לא היו מודעים באופן בולט לסכנה הזאת, וגם משרד הבריאות אמר עלול לגרום לתלות. עכשיו על האזהרה יהיה כתוב במפורש שזה גורם לתלות. זה ייתן למטופלים את האפשרות לסרב לקבל את זה מתוך ידיעה שהם יידונו לתלות הקשה הזאת ואחר כך לתסמיני גמילה. כמובן שזה צעד אחד לא מספק, אבל בכל זאת זה הישג חשוב מאוד מאוד במאבק במשבר האופיואידים.
ממחר, תפלק לי קצת, לא נורא, ממחר בבוקר ייושם בבתי החולים הממשלתיים בפריפריה מתווה קיצור התורנויות והשכר של המתמחים. דוקטור ראי ביטון, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, אמרה לבן כספית ואריה אלדד כי מדובר בשלב הראשון של המהפכה שתתרחש בכל בתי החולים בארץ.
מדובר בקיצור תורנויות שהוא מצומצם הרבה יותר ממה שרצינו, אבל אני חושבת שזאת התחלה וזה צעד ראשון לכיוון הנכון. עד עכשיו מתמחה היה מגיע בשעה 8 בבוקר לעבודה ונשאר בעבודה עד יום למחרת ב-10 בבוקר, ומה שקורה עכשיו זה בעצם שהמתמחות והמתמחים בפריפריה יגיעו ב-1 בצהריים ליום העבודה שלהם, יתחילו את היום שלהם ב-1 בצהריים ויסמו אותו ב-10 בבוקר ביום של המחרת.
זהו, עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. כן, אז יאללה, כן. ערב טוב לעורך דין רועי כהן, נשיא להב.
ערב טוב.
וערב טוב למשה סומך, בעל מוסך רכב בבני ברק. נמצא איתנו?
תכף
יהיה. עדיין לא. אז רועי, מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב.
האמת זה נכון, נכון, זינוק של 84% בערך בחברות שנקלעו לקשיים ביוני-אוגוסט, אנחנו רואים באמת עלייה חדה ומבהילה, נכון?
חד משמעי, ואנחנו גם רואים שזה מתאפיין בשורה של ענפים. אני בדיוק רוצה רק לעשיתי סדר, אם זה נדלן, רום כנרת, אם זה אניס, אם זה אורה סמארט אייר, אם זה מסעדת מסה, אם זה ג'מבו סטוק, אם זה האופה מבגדד, אם זה רשת האופנה ונדום, אם זה חשר פיטנס של כושר, אם זה עוד מסעדה עד עצם, אקספרס, אם זה עוד חברה, תחינת הנסיך. כלומר, את רואה שזה נוגע בכל החברות קטנות, גדולות וגם ציבוריות, שבעצם מוצאים את עצמם בעקבות עליית עליית הריבית בשנה האחרונה, לא מצליחים להתמודד עם מחנק האשראי ועם העלויות המימון, ולא נראה שהממשלה עוסקת בזה, לא מטפלת בנושא של התזרים, ומי כמוך ליאת שמכירה את זה וגם מבינה, שבלי עזרה מצד הממשלה ומצד הכנסת, שבעצם יגרמו לכך שיהיה פה איזה תזרים מזומנים חיובי, אנחנו נמצא עוד ועוד חברות, כל יום אנחנו נקום לעוד חברה שאנחנו מופתעים, שבעצם נמצאת בחדות פירעון.
אורי, בוא נצרף ברשותך את משה סומך לשיחה. שלום משה.
שלום, שלום.
אתה בעל מוסך רכב בבני ברק, בוא תשתף אותנו, איך החודשים האחרונים נראים אצלכם מבחינת פעילות בעבודה, מבחינת התמודדות עם ההאטה במשק?
כן, ראשית באמת זה בחצי שנה האחרונה, מסוף ינואר בבת אחת התחלנו לראות שינוי. גם פחות עבודה, גם קשה יותר לקבל, זאת אומרת, למכור את מה שצריך, מה שנקרא, אנחנו מוכרים שירות מקצועי, למכור את מה שצריך, בין אם זה דברים בטיחותיים, בין אם זה תחזוקה רגילה, כדי למנוע תחזוקת שבר. ובהמשך למה שרועי אמר קודם, הנושא של הריבית, בחציון הראשון של השנה, בסוף יוני, הרגשנו את הכובד הזה של הריבית, כל כך עלתה, הוצאות המימון כל כך עלו, ובטח במוסך שיש לו גם מלאים, גם תשלומים מאוחרים מחברות ביטוח, גם מינופים למיניהם כמו ציוד, והריבית פשוט, זה כמו שיש לי איזה עובד ורבע שמסתובב, אני משלם לו, אבל אני פשוט לא רואה אותו, הוא לא מייצר לי כלום.
ברור, אז לפני שנגיע להוצאות ולהשפעה של הריבית, כשאתה רוצה ביום יום לספר לי, מה זה אומר? מספר ה... יש לך בטח לקוחות קבועים שבאים לעשות טיפולים כן. שנתיים, או טיפולים כן, במהלך, כן. איך אנשים היום מה, יותר מחושבים, יותר שומרים על הכיס, באים פחות לטפל בדברים שוטפים?
אז אני אגדיר את זה בכמה מדדים ובכמה התנהלויות...
יעל, את רואה לאן הם הולכים, הם הולכים לשטחים, הם מסכרים את החיים שלהם בשביל 200 שקל, על מה אתם מדברים?
רואי, דקה ניתן לו ונחזור אליך.
אבל זה עוד יותר מזה, לדוגמה, אם בממוצע לקוח מגיע למוסך פעם ב-12 חודשים, לאחרונה אני רואה שהם מגיעים פעם ב-14, 15 חודשים, בלי טסט, 3 חודשים, לא מחדשים ביטוחים, לא עושים טיפולים. זאת אומרת, ההכנסה שהייתה אמורה להיות לי אחרי 12 חודשים, היא הגיעה וגם לא ב-100% אחרי 15 חודשים במקרה הטוב. מאוד קשה להביא את הלקוח, אפילו שאנחנו מתעסקים בשיווק, בזימונים, בוואטסאפים, במכתבים, בהכל. קשה יותר למכור את מה שצריך, אפילו אם זה בנושא של בטיחות, כגון בלמים והגעים, אני צריך דרך מסוימת להגיד את זה, כדי שלא יגידו לי, שמע, לא, 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 אל תעשה ולא נתקן. העבודה באמת ירדה.
כי למה? כי לאנשים, אני רוצה להבין, משה, כי לאנשים אין כסף, אז מה אתה מצפה מהממשלה? שהממשלה תגיד, אוקיי, אין כסף, בואו נממן, רגע, בואו נממן, תן לי לאתגר שנייה, רואי, תכף אני אתגר גם אותך, תבוא הממשלה ותגיד, אנחנו עלינו את הריבית בדיוק בשביל זה, שאנשים לא יוציאו כסף, כדי שהאינפלציה תיבלם, והמשק יחזור לפעילות נורמלית, ואתה אומר, לא, אתם חייבים לעזור לי. אז איך?
אז אני אגיד רגע את הקטע של ההתנהגות הזאת שזה לא עניין לא לשלם, אלא אחרי, כשאני אומר משהו לטיפול או לתיקון או הוצאה כלכלית, זה פתאום משליך את כל מה שיש להם בבית עליי. אני מתחיל לשמוע סיפורים שפה קשה ופה בית ספר בראשון לחודש, ופה יש חגים ופה יש זה, וגם אנחנו צריכים לתת לחופש, אז לוקחים הלוואה, כל הדברים שמסביב, זה בדיוק כמו רופא שיניים, רכב, ספר, ספרית, קוסמטיקה, אותו דבר.
האם, משה, אותו דבר. האם נאלצת בעקבות הסיטואציה הזאת לצמצם הוצאות, לצמצם אולי בכוח אדם?
תשמעי, היו לי 9 מכונאים, היום יש לי 2. בין היתר בגלל החוסר איזון וחוסר ביטחון בהכנסה שתהיה בימים קשים כגון חגים, וגם שגם אין, אבל זה סיפור, מאוד קשה למצוא, וזה סיפור אחר. אבל לגבי מה שאת אומרת, לדוגמה, ארנונה דיפרנציאלית מאוד יכולה לעזור. הרי אולם העבודה שלי, הליפטים, איפה שמתקנים, הוא בעצם היצרן. השירותים והמשרד של הלקוחות, עם כל הכבוד, הוא לא ארנונה של 100%, הוא יכול להיות ארנונה של 25%. אבל אני על 1,000 מטר צריך לשלם, כאילו שיש לי פה, הכל זה מייצר. זה לדוגמה כן. מבחינת רגולטור. מבחינה יותר חשובה, בשוטף, כן. בואי נגיד את זה רגולטיה מורכבת, בשוטף. כל נושא הפיקוח על יבואני החלפים, הפיקוח על הסדרי הביטוחים, לא משלמים, מורידים...
אתה יודע מה, משה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל רואי, אנחנו יודעים שמשה כאן מדבר על דברים מאוד חשובים, רק שלא התקיימו אפילו, אתה יודע, כשנתעורר מהחלום, כיוון שמדובר בתהליכי עומק מאוד, איך נאמר...
יש תהליכים פחות מעומק, והוא דיבר, התחיל בזה...
כגון מה, בבקשה.
ברפורמה בארנונה העסקית שהובטחה עוד בימי אביר קארה, ועוד בימי ממשלת השינוי, וגם בממשלה הזאת, הרי את זוכרת את ראש הממשלה, הוא מודיע לכל העם, אני אוריד את הארנונה, כן, אנחנו כן. נוריד את הארנונה.
והחשמל.
והדלק, והמים, והכל ירד. אז הכל עלה, ואפילו פחת מועץ הם לא יודעים לעשות, כדי שהליפט שמשה קונה, במקום שיקבל החזר אחרי 10 שנים.
כי רואי, לא אכפת להם מעצמאים, בוא.
נכון, משהו יותר חשוב.
מס חברות שהבטיחו שירד, המע"מ שהבטיחו שירד, ההלוואות בערבות מדינה שהבטיחו לשפר את זה, כל הדברים האלה לא קורים, המדינה עוסקת אך ורק ברפורמה המשפטית.
רגע, משה, תן לי רגע לרועי.
עוסקת אך ורק ברפורמה המשפטית ולא מתעסקת בחיים עצמם. משה מצפה שהוא בסופו של דבר קם בבוקר, לובש שכפ"ץ, מביא פרנסה, הוא רוצה שהמדינה תסתכל עליו. היא מבינה שיש פה מציאות שעלויות המימון קפצו פה באלפי אחוזים, שיש פה ריביות שקפצו, שהאינפלציה עולה. מה הבעיה לעשות פחת מועץ? מה הבעיה להוריד מס חברות?
רואי,
מה הבעיה לעשות ארנונה עסקית?
רגע, רואי, רואי, תן להשחיל שאלה. בהשוואה לתקופות קודמות, תקופת הקורונה, 2008, של משברים כלכליים משמעותיים, עד כמה אתה מרגיש שמצב העצמאים הוא רע?
קודם כל, בתקופת הקורונה נאלצתי לצאת לרחובות אחרי 4 חודשים, וליאת הייתה וליוותה נכון. אותנו רק כדי שהמדינה תיקח אחריות. אז שמה זה בסוף קרה, אמנם מאוחר, ושילמו במחיר הזה 70,000 עסקים שבעצם קרסו. אז המדינה מתעוררת תמיד מאוחר, אבל היא התעוררה. היא נתנה מענקים, היא נתנה פיצוי על הוצאות קבועות, ובסופו של דבר כן לקחה אחריות.
פול זה לא מעניין, הזה, לא מעניין.
פה במקרה הזה אין קשב על זה. מתי היה דיון אם לא רואי כהן שלוקח אותם בכוח לבגצים ולדיונים כדי שיגרמו לכך שבכלל המדינה תעסוק בזה? אף אחד, יש איזה דיון שקרה בממשלה שהזמינו אותי או נציגים מהנשיאות המגזר העסקי ואמרו להם תשמעו, בואו איך הם מתמודדים עם עלויות המימון, בואו נעשה ערבות מדינה.
יש ועדות, הקימו ועדות לבדיקת יוקר המחיה.
לא יודע, הוועדות כנראה מתכנסות באישון לילה כי אנחנו לא יודעים על הכינוס של הוועדות.
רועי כהן, משה סומך, אנחנו נמשיך ונעסוק בעניין הזה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. ואני, כן, אני רוצה להגיד לך משהו. אם היה מתפרסם דוח ה-OECD, אוקיי, כבוא נגיד איום ביטחוני בצפון הארץ, מה היה קורה כאן? אוקיי? זאת אומרת, נניח, מתחילה מהתחלה, נניח היה אירוע ביטחוני בצפון, כל הכוחות של חיזבאללה על הגבול, בסדר? מה היה עושה ראש הממשלה? מכנס את הקבינט, כולם קופצים, מתארגנים, משלבים כוחות. מתפרסם דוח ה-OECD, אוקיי, שאומר שאנחנו מדינה היקרה ביותר ב-OECD, באירופה. מה קורה למחרת? כלום. אולי ביום ראשון תתכנס הוועדה ליוקר המחיה, אנחנו מודים לך מאוד אדוני ראש הממשלה ושר האוצר, שאתם ביום ראשון מעלים על דעתכם אולי לשבת ולדון בדבר הזה, שעולה לכל אחד ואחד מאיתנו בנפש. לאנשים אין פה כסף, אלוהים אדירים.
ואני רק יוסיף לך, כי אני אוהבת היסטוריה ואנחנו אוהבות לחזור אחורה, שדווקא באמת בתקופות שהזכרתי, 2008, וגם בקורונה, אמנם באיחור, אבל הוצגה אז רשת ביטחון כלכלית לעסקים, אולי לא הייתה מלאה, אבל הרבה יותר ממה שניתן
היום. אבל אני לא מדברת איתך על עסקים, יעל, אני מדברת איתך על אנשים שאין להם מה לאכול. לא יכול להיות שאנחנו מבחינת פריון נמצאים כמו אפריקה, ומבחינת יוקר המחיה נמצאים מעל שוויץ. הפער הזה, אנשים נופלים בו ומתרסקים. עכשיו גמרתי להוציא את זה מהלב, אז אני יכולה לעבור, כן, לדייני בורזובסקי.
למה את צועקת עליי? לא הבנתי.
אני, איך שאתה נכנסת, הבאת לי את העצבים. אני לא יכולה, עלה.
מה זה?
יעני, בבקשה.
דימוחי תנועה.
בשעה טובה, את יודעת לי, את מחר מתחיל יישום מתווה קיצור התורנויות של של המתמחים, פיילוט בבתי החולים באזור הפריפריה, שם הוא מתחיל. שלום לפרופסור סלמן זרקא, מנהל בית החולים זיו בצפת.
צהריים טובים.
הוא פרויקטור הקורונה לשעבר, שזה חייבים לומר, זה תואר שיישא איתו כל חייו.
בהחלט. לפני שנתחיל באמת, בוא נשמע דברי ביקורת שהשמיע פרופסור אבישי מליס, יושב ראש איגוד הרופאים הפנימיים.
האמת היא שהבתי החולים לא ערוכים, אין להם כרגע, נכון להיום, את מספר הרופאים כדי לנהל את זה ולשמור על איכות רפואה כמו שצריך וגם על איכות התמחות. כי רופא שלא נמצא בבוקר לא זוכה להתמחות ראויה, לא יהיה מי שיעבוד בבוקר, מי ינהל את המחלקה בשעות הבוקר, מי יעשה ביקור, מי יטפל בחולים, מי יקבל אותם, מי ישחרר אותם, מי ינהל אותם, ייתן להם רפואה, לא יהיה, כי כולם יהיו או לפני או אחרי תורנות.
ערוכים או לא ערוכים?
ערוכים, בהחלט יש ביקורת, אבל חשוב דווקא לראות חצי כוס המלאה, סוף סוף, אחרי הרבה חודשים, הרבה סיקור, הרבה עיסוק, שביתות, אפשר לצאת למהלך הזה שהתורנים לא יעשו 24 ו-26 שעות, אלא יסתפקו ב-19, בטח אפשר לקצר את זה עוד, אבל אני חושב כצעד התחלתי צריך לברך עליו, וצריך לצאת לדרך. לא כל האיגודים מרוצים, לא כל השותפים מרוצים, אבל אני חושב שזה תחילת דרך נכונה, בטח לשנה החדשה.
אבל השאלה, כמנהל בית חולים באמת, שמתמודד יום-יום עם אתגרים של כוח אדם ועודף משימות, השאלה אם זה לא מאתגר אתכם יותר, אם זה לא יוצר איזשהו חור בתורנויות ובעומס העבודה.
אני חושב שמגיע למשרד הבריאות ולמשרד האוצר, דווקא ביקורת או מילות חיזוק, כיוון שבתי החולים וגם זיו בתוכם קיבלו תקנים לטובת המהלך. מבחינת התורנים, זה שהם יתחילו בשעה אחת בצהריים את התורנות ולא בשמונה בבוקר, אז יש כאן משמעות מבחינת הטיצ'ינג, מבחינת להכשיר אותם, מבחינת כמה זמן הם נמצאים במחלקה. זה חלק מהביקורת של האיגודים המקצועיים כמו האיגוד של רפואה פנימית. אבל מבחינת מי יעבוד בבוקר, אז כל מחלקה קיבלה שני תקנים חדשים, וקיבלה מתמחים חדשים, ולכן מבחינת הגעת רופא או זמינות רופא בבוקר, הזמינות הזאת לא אמורה להיפגע.
פרופסור זרקה, האם הפריפריה ערוכה לקליטת רופאים חדשים, מתמחים נוספים, כי הרי דובר על כך, שיינתנו עוד תקנים כדי שיוכלו לקצר את התורנויות, הרי זה לא בסיס ריק, נכון?
העריכה מבחינת הצורך, הצורך קיים, הרצון קיים, הסיפור המשמעותי של מערכת הבריאות זה תקציבים, אנחנו כרגע נמצאים כל בתי החולים, בטח הפריפריה שהשומן שם לא קיים בכלל, אנחנו נמצאים במצוקה כלכלית משמעותית, שאנחנו נדרשים לקיצוץ. לכן, ערוכים זה מילה טובה, אנחנו ערוכים ורוצים וצריכים, ומגיע לתושבים, בטח בצפון, שיקבלו שירותי רפואה טובים, אבל הסיפור כאן, כפי שהחמאתי קודם למשרד האוצר ולמשרד הבריאות על התקנים של המתמחים, שאר התקנים לא מגיעים ולא מתוכננים להגיע במהלך השנה הקרובה או במהלך מה שנשאר מהשנה הנוכחית, לכן יש כאן בהחלט בעיה משמעותית לנו בתי החולים הממשלתיים, ובטח אנחנו בפריפריה.
תקנים חדשים קיבלתם, אבל מתמחים חדשים מוכנים להגיע, והאם בסופו של דבר החולה, הלקוח הקצה, מה שנקרא, ירגיש בשינוי?
אני חושב שהלקוח לא ירגיש בשינוי, כי לאו דווקא הולך להיות שיפור מבחינת הזמינות הרופאים לחולים במיון. זה לא הולך להשתנות. אם קודם הרופאים עבדו 24 שעות, אז כרגע יש עוד רופאים בשביל שימלאו את החסר של הבוקר. כי אם התורן יגיע באחת, אז בשמונה עד אחת חסר רופא במחלקה, או שני רופאים. אז התקנים שקיבלנו זה בשביל לשמר את הבוקר כמו שהוא, לא בשביל לקצר תהליכים, לא בשביל לשפר שירותים, כך שהמתנות, והנה אנחנו בפתחו של גל קורונה, ותכף יהיה שפעת, ההמתנות בחדרי המיון, לצערי, רק יתארכו. צריך להפריד בין פתרון בעיית השעות הרבות שהמתמחה היום עושה, ומגיע למתמחים שפו גדול על העבודה הגדולה שהם עושים, לבין שיפור השירותים על בסיס תוספת התקנים לבסיס, והרחבת השירותים שאנחנו נותנים, שוב בדגש בפריפריה, מצבנו עוד יותר מורכב.
אז אם נקמת את זה לכסף, כמה בעצם, אצלכם בזיו, איזה גודל של תקציב חסר לך, כדי באמת לעשות שיפור מהותי בשירות לחולים?
האמת, נצטרך כנראה הרבה שעות ברעיון הזה, כיוון, לא, אני אומר את זה בשיא הרצינות, גם אם אני מסתכל, ואני יודע להסתכל על הצפון, ב-2010 הייתי עוזר מנכ״ל משרד הבריאות, דאז פרופסור רוני גמזו, ואני יכול להסתכל על כל הצפון ולראות יותר מחצי הכוס מלאה, שירותים חדשים, יש שיפורים, אנחנו במקום יותר טוב, פתחנו מכון הקרנות, יש מענה לחולי הסרטן, אבל עדיין במדינה היפה והקטנה הזאת לא סביר שחולה מקריית שמונה או מצפת צריכה לנסוע באוטובוס, עד לחיפה בשביל להציל את הבוהן שלה מקריטה,
נכון.
כי היא חולה בסקרת ואין תה לחץ בצפון.
נורא והיום, נורא והיום. עכשיו,
ולכן אני אומר, יש על זה לדבר שעות, אני מאוד אופטימי שבתחילת 24, ככל שסוגיית התקציב תיפטר, אוכל לפתוח בזיו תה לחץ, אבל שוב זה חלק מהסוגיות, יודעת, העיסוק שלנו במתמחים מזכיר את הבעיה היותר קשה שלנו, אני מקווה שמחר הילדה שלי תחזור לבית ספר ולא תהיה שביתה.
כן, אז תמשיך לקוות. זה טוב, אתה יודע, תקווה זה דבר שמחזיק אותנו עם הראש מעל המים.
אנחנו מחזיקים אצבעות.
פרופסור זרקה, בטח הברכיים שלך חבולות מההזדחלות על פתחו של משרד האוצר, ובזה כבר עסקנו, אבל בוא נעסוק רגע בקורונה. הנה עוד חברה היום דיברה איתי, נדבקה, ומה, מה, מה? תגיד, מה? לשים, להתחיל להסתובב עם...
תחלואה גדולה?
לא, לא, תחלואה גדולה אנחנו יודעים. להתחיל להסתובב עם מסכות, לרוץ לעשות חיסונים, מה לעשות?
אז הקורונה אמנם נפרדנו ממנה ככותרת מאיימת שנקראת מגיפה. אבל הנגיף עדיין כאן מסתובב, גם מייצר לנו וריאנטים חדשים. יש כרגע שניים כאלה שמטרידים. נמצאים, התחילו בחלקם בארצות הברית, אחד הוא שלנו בישראל.
איציק.
לכן במצב בו אנחנו נמצאים, שיש וריאנטים חדשים, ועברה כמעט שנה, מעד שהתחסנו פעם האחרונה, וגם בשנה הזאת שחלפה כמעט, ולא הייתה תחלואה בקורונה, הייתה מאוד נמוכה, כשמחברים את הדברים האלה ביחד, המוגנות שלנו מאוד נמוכה, הנגיף החדש מדבק, והמפגש הזה בלתי נמנע. אנחנו מתחילים לראות חולים, גם בבתי החולים, אצלי מאושפזים, שני חולים בטיפול נמרץ, יש עלייה שאמורה מאוד להטריד אותנו לגבי אנשים קשישים, מבוגרים, okay. עם מחלות רקע.
אז הם, הם אמורים, פשוט זמננו מתקצר, הם אמורים פשוט לשמור על עצמם. פרופסור,
אני ממליץ כן, להם, כן, אין איזה הזהרה, זה צלצול הפעמון, הנגיף כאן, תשמרו על עצמכם מסכות, תבדקו ברגע שיש סימנים, כי יש תרופות בקופות החולים שיכולות לעזור לכם, ואני מאמין שהמשרד הבריאות פועל שלקראת סוף ספטמבר, עם חיסוני השפעת יהיו גם חיסוני קורונה עדכניים.
פרופסור סלמן זרקה, מנהל בית החולים זיו בצפת, ופרויקטור הקורונה לשעבר, שביטחה תפתח את שנת הלימודים, אמן.
ובהצלחה
אמן,
במתווה.
אמן, לכולם.
ובהצלחה עם המתמחים.
תודה, תודה רבה. תודה, תודה. יוצאים לפרסומות שווים. כן, אתם טועים מה עם שביטת המורים בתיכונים. אורי סלע מוואלה מפרסם עכשיו ששר החינוך יואב קיש פנה ללשכת ראש הממשלה בבקשה לבחון קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כדי לממן את ההסכם. מיד קפץ שר העבודה יואב בן צור משס ואמר לא. לא יקרה. כן, זה ימשיך עד הערב, אנחנו רוצים לפנות.
העצבים שלנו יהיו מתוחים.
כן, ערב טוב ליהודי עציון, כתב רכב ותחבורה בוואלה.
ערב טוב ליאטל.
כן, טוב, תקשיבו סיפור. איזה דוח, לא משהו, כן, שהזהיר עניינים פעוטים, כמו קריסת התחבורה הציבורית בגלל עומסי התנועה. כן, דוח כזה, לא משהו, שהחליטו במשרד התחבורה לטפל בו בצורה... איך נאמר יסודית, אודי? בוא תסביר לנו מה היה.
האמת היא, הם גאונים.
נכון, נכון.
בכל העולם משקיעים מיליארדים במטרואים, בלשכנע אנשים לעזוב את הרכב הפרטי. פתאום, משרד התחבורה מצא פתרון איך להעלים את הבעיה.
איך?
עלה לפני שבוע דוח, שבדיוק הזהיר, כמו שתיארת, שבספטמבר ואוקטובר, התחבורה הציבורית תקרטע הרבה יותר מכרגיל, רוב הסיכויים שלפחות חצי מהאוטובוסים לא יעמדו בלוח הזמנים שלהם, בגלל עומסי התנועה. וזה עלה בדיוק יום אחרי שפורסם בגלובס שמירי רגב הורתה להתחיל לבדוק איך אפשר להכניס מכוניות פרטיות לנתיבי התחבורה הציבורית, מה שבוודאי לא ישפר את המצב.
ואחרי שמערכת האיתות ברכבת הקלה קרסה, אבל זה את יודע, זה לא...
זה סיפור אחר, אבל אודי, הדוח נכתב על ידי מי? על ידי אנשי
המקצוע? הדוח נכתב על ידי אנשי המקצוע של הרשות לתחבורה הציבורית, אנשים שאין להם שום זהות פוליטית, אלא כותבים מתוך המחקרים והמידע שלהם, זה היה דוח שנועד להזהיר את הציבור, הוא באמת לא אופייני שמשרד תחבורה מעלה דוח שמבקר את עצמו, אבל היה עוד יותר מדהים לראות מה קרה כך לדוח, הוא פשוט התפודק, הוא נמחק מהאתר.
הנה, אופה, סטארט-אפ.
אין בעיה.
למה שהיה אפשר למחוק את הפקקים.
לא את הפקקים, בוא נלך יותר, לך לרוחב. בוא נמחק עכשיו את עליית הריבית, נחסל את האינפלציה, ואיזה כיף לנו, בוא.
איך מסבירים במשרד התחבורה את המהלך?
עכשיו משרד התחבורה באמת אפילו לא אמרו תקלה טכנית, משהו כזה, אמרו נכון הורדנו, שהיה חסר בדוח ההסברים מה אנחנו כן עושים לשפר את המצב.
אבל מעבר לדוח, אודי, האם יש משהו במדיניות החדשה של משרד התחבורה, בתקציבים שמיועדים לתחבורה ציבורית, משהו שיועיל בכל זאת להפחתת העומסים?
הנה, אמרו לך לפני שנייה, את רואה אודי, זה מה שקורה שאלו מקשיבה לך. אמרו שיתנו לרכב פרטי לנסוע בנת"צ. נו, על מה את מדברת עכשיו?
ומעבר לכך? ובעיקר מרגב יורה לכל הכיוונים. מצד אחד היא שחררה סוף סוף את המטרו שהתקדם. אבל המטרו זה משהו שיתחיל לעבוד לא ב-15 שנים הקרובות. אבל מצד שני, היא מתעסקת בכל הפתרונות שנשמעים נורא טוב על הנייר, היא רוצה קו רחפות בין ערים לאורך המזרח התיכון, לאורך הים התיכון. דבר שאין, לא ממש עובד
רגע, פה. רגע, עולם. רגע, רגע, עצור. עכשיו התחלת לעניין. זאת אומרת, אני אוכל לעלות על רחפות? כאילו, אני, נניח אני רוצה לנסוע לחיפה. אני עולה על רחפת ואני... זה? מתי?
בחזון שמריאו, כן, אין איזה תאריך, אין איזה גם קיום, כי זה כלי מאוד יקר להפעלה.
לא, יפה.
וגם לא בטוח שיותר מהם רכבת, וגם צריך לזכור, הוא יביא אותך לנגיד, נגיד שהוא יפעל, אז הוא יביא אותך מאיזה מקום, הנקודה על חוף בחיפה, לנקודה על חוף
תל אביב. מת על זה, מת, מת על זה, אתה יודע מה, אודי? אני עליי, הנסיעה הראשונה, ברכבת מראש הנקרה, לקהיר עליי. איך זה?
עלייך, אבל למה שאני בתור משלם בסים משלם על זה?
הרבה שאלות ומעט מאוד תשובות.
כן, אודי.
אודי עציון, כתב הרכב והתחבורה של וואלה. תודה רבה לך.
ניפגש ברחפן, ברחפת. תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
שלום לילדת תמיר, תמיר פישמן.
שלום רב, מה שלומכם?
מודאגות? דולר עבר את ה-3 שקלים ו-80 אגורות? בדרכו למעלה ל-4 שקלים?
אני, תדעת, תגידי לי מה יקרה כשכנסת תחזור, ואם לא יהיה שינוי ולא תהיה הרגעה ולא יהיה איזושהי ודאות לכאן או לכאן, הוא יחצה את 4 שקלים.
השמיים עם הגבול, יעלי, מה קרה?
אני יותר מוטרד, אני אומר עוד פעם, אני מתייג, אני ראיתי כותרת עכשיו בכלכליסט, שרניצים, מנכ"ל חברה ציבורית מכובדת בישראל, אמר שהוא לא מוטרד כי החמולות הן שותפות שלו. זה יותר מדאיג אותי.
זה גם מטריד. אבל הבורסה היום, אבל הבורסה היום יחסית ירוקה?
הבורסה יחסית ירוקה, כן.
למה?
סך הכל זה חודש, אין איזה סיבה מיוחדת, סך הכל חודש שהבורסה הישראלית בירידות קלות, הבורסה בירידות קצת יותר משמעותיות, גם בין 1% ל-2%, הבורסה הישראלית בירידה של 1%, אין איזה דרמה בשווקים.
חופשות הקיץ משפיעות על ההתנהלות של הסוחרים.
אף אחד לא קונה, אף אחד לא מוכר.
כן, אבל כולם נערכים לשבוע הבא.
יום שני.
יופה, אין, אנחנו חושבות אותו דבר. כן, החלטת הריבית, כן?
החלטת הריבית. אני לא חושב שהנגיד יעלה את הריבית, כי הנגיד האמריקאי לא העלה את הריבית, ואנחנו יודעים איך הדברים מוטים.
אבל הוא איים.
אבל הוא מה?
הוא איים.
בסדר, יש לאיים ויש לעשות, אני מאמין שהוא לא יעלה את הריבית, אבל בוא נראה, אני לא חושב שיש סיבה כרגע לעלות את הריבית, אבל עוד פעם, אנחנו לא רואים את ההשפעה של הדולר על המחירים פה בארץ.
אז זה לפני, זאת אומרת, המחירים המקסימים שאנחנו רואים עכשיו, שגורמים לאנשים...
צפויים לעלות.
לא, כן, לא לקנות בסופר, כן, זה לפני.
אני, מדינת ישראל קיבלה מקום ראשון ב-OECD מבחינת יוקר מחיה.
חגגנו את זה היום, כן,
זה ב-2022, אני מזכירה.
כן, סליחה, זה יש לנו עוד, כן, אבל עכשיו בגלל שהדולר התחזק, אז אולי נרד, כן, אבל כן.
אבל ספטמבר בדרך כלל מסורתית הוא חודש מאתגר, נכון?
אני פחות אוהב את התורה הזאת של חודש ספטמבר מאתגר, לא מאתגר, חודש אוגוסט. המציאות כל כך שונה ומשוגעת היום בכל העולם, ש... את הדוחות הכספיים סך הכל בארצות הברית היו טובים. ואנחנו עם הצרות שלנו, ככה שיש...
ברוך השם, ברוך השם.
ברוך השם, יש לכל אחד מהשווקים היום את הכוחות שמשפיעים עליו.
אלדת אמיר, תמיר פישמן, מודה מאוד מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה, תודה, ותודה לעורכת שלנו יאלה ילון, שגם הגישה איתי, מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור שקד וולפין, ובדיגיטל עדן בן ארי, עינב אורגד, מאורטה ואיתי ניקסון, וערב טוב לאריה אלדת.
ערב טוב ליאת, ערב טוב יעל.
ערב טוב, ערב טוב לרוני ברון.
ערב טוב, איך פספסתם את ההצלחה הפנומנלית של הממשלה? גם העלו את מחיר הדלק וגם הורידו אותו תוך שנייה.
ראית את הדבר הזה?
אין ממשלות
כאלה. לא, אבל מה, אבל אני נורא אוהבת את זה, נכון אריה, שקודם כל אומרים, מחיר הדלק לא יעלה הרבה. יעלה קצת. שיהיה לכם סוף שבוע מקסים.
תודה רבה. תודה רבה.